מהצד של שמנסים ככה להימנע מכל התפעלות וחושבים שכל התפעלות זה ממש איסו, לבין קצה שההפך, שממורמרים על זה שהם לא מרגישים התפעלות. אני חושב שהדברים יותר מדי רק בראש. הדברים הם רק בראש ולא נכנסים, לא נכנסים ללב. באמת השבוע עשינו ככה ביפו, ישיבת יפו, עשינו התוועדות. אז הרב מלי, ראש הישיבה, יודעים את זה, בא מפה בעצם, מהיישוב. אז הוא הביא מכתב של הרב רבי אברהם מקליסק. מכתב מ"ו, מופיע בספר פרי הארץ. אז שם הוא מדבר על ספר התניא. הוא מתווכח איתו קצת ואומר ש... הוא אומר את הביטוי הזה, שמרוב השמן עלול לכבות את הנר. שצריך לתת לחסידים קצת מוסר, קצת מידות, תמונת חכמים, אבל העניינים האלה של העמקה בפנימיות התורה ורזי תורה, זה לא. והוא באמת מעיר את ההערה הזאת, שאדרבה, לא בטוח שזה יגרום לי יותר לב חי, אולי פחות. אז אם זה שכמובן גם מעיר את זה שחסידות חב"ד דווקא בגלל שהיא לא הלכה רק על העניין של הלב של הרגש של החסידות של החוכמה, דווקא אולי בגלל זה יש לה כזה כוח וחיוניות עד היום, יותר אולי מחסידויות אחרות. אבל מצד שני, שבאמת הבעיה הזאת היא לא, הבעיה שהוא העיר עליה היא לא סתם הערה. באמת גם בתוך חב"ד אנשים היו מתרדים מזה. יש שהם לומדים, אבל איך מגיעים לתערות הלב. כן, אז קצה אחד שנזהרים בזה, קצה שחסר להם, ועוד סוג של טעות שלפעמים מזהים איזושהי התלהבות שהיא בעצם חיצונית כהתלהבות פנימית. הוא אומר שצריך הרבה לבאר. אולי באמת כאילו נחזור לסכם את דבריו, הוא מדבר בעצם על ארבע מדרגות. מדרגה אחת של משהו שהוא למעשה חיצוני, כן, התפעלות שהיא לא להשם, אלא משהו שהוא כנראה מחפש את ההתפעלות, לא מחפש את הדבקות, לא מחפש באמת את קרבת השם, לא מחפש באמת את דעת השם, מחפש את החוויה הזאת. המדרגה הכי נמוכה שאפשר להגיד שהיא בעצם קצת מחוץ לעבודת השם המבוקשת. רק יש להעיר שגם המדרגה הזאת הרי זה אנשים שמחפשים חוויה בתוך מסגרת של תורה ותפילה, כן, לא במקום אחר. יש בזה משהו קצת חיובי, אבל הוא יותר נוטה לשלול את זה. מדרגה השנייה יותר גבוהה זה מה שקורה עבדי השם מגופם. מדרגה שלישית זה עבדי השם בנשמתם. מדרגה רביעית זה שזה בעצם החיבור של שניהם. אני רוצה להשתמש בביטויים שגם נראה אותם בהערה, זה היה גם בהערת תתווה שקראנו באחד הפעמים, וגם בהערה הזאת שזה הערה כפחת, שהערה ארוכה מאוד. זה בעצם מבטא אהבת עולם, אהבה רבה ואהבה בתענוגים. שזה מושגים שנמצאים גם בדברי אדמו"ר הזקן בפרשת ויגש. כאשר אהבת עולם זה עובדי השם בגופם, ואהבה רבה זה עובדי השם בנשמתם. אהבה בתענוגים, כשזה מתחבר לגמרי. אולי רק עוד נוסיף לבאר, כאילו, ההבדל בין עובדי השם בגופם אפילו לבין מישהו שזה חיצוני לגמרי, אז זה מה שהוא העריך האדמו"ר עצמו בסוף הפרק הזה. שבאמת השאלה, מה המטרה שלו? האם המטרה שלו זה אותה חוויה? אז זה באמת חיצוני, לא להשם בכלל. אם המטרה שלו זה האמת, זה החוכמה, זה נברא אלוקים חיים, החסידות, נברא אמונה, וממילא באה התפעלות, אז זה בסדר. אז זה ההבחנה הבסיסית בין מדרגה שהיא לגמרי, 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 כן, מדרגה שהיא ממש כבר קליפת נוגה כזאת, לבין מדרגה שהיא כבר בתוך עבודת השם. באמת יש פה, ראיתי שוב, באורי הזוהר, בכל אופן אבקש. אפשר להביא את זה מהספרייה, יש אפשרות להוריד לפה? זה במדף של ספרי פנימיות התורה. אני חושב שחמש מלמטה שם, שמתי את זה בצד של המדף, בצבע כחול, מאורי הזוהר. רק בפנים רואים שזה חב"ד בעצם. מאורי הזוהר, בקצה השמאלי של המדף. תודה. אז שם באמת, זה אותו אדמו"ר האמצעי. הוא כותב, שכתבתי שמה, נדבר על המדרגה הבסיסית שמבחינה בין קליפת נוגה לבין עבודה של קדושה. אני אומר, ככה במילתא דבדיחותא עולם, לא יודע, לא כל כך בדיחותא באמת, אבל בדרך כלל להציג, כמו שאומרים. בסעודת שבת, איזה, נשמע, אורחת, סיפרה שמישהו אמר, שבעצם, מתוך כל המאורעות האחרונים שעברו, שבעצם מדינת ישראל זה עסק בעייתי מכף רגל ועד ראש, ואתה רואה שאיך שזה לא יהיה, זה יוצא לא טוב. הלכות, אז אני אמרתי, התמצית של הוויכוח ביני לבין אותו דובר, אז האם מדינת ישראל זה קליפת נוגה או טומאה, כלומר הוא רואה באיזה כבר טומאה. נדבר על הצד הגלוי, הצד הנסתר, זה אולי איפה אפשר להגיד שיש יסוד של קדושה, אבל כאילו, צד המערכת, מה שנקרא, המערכת של... האם זה טומאה, כמו שיש אנשים אולי שכבר תיישו לגמרי, אז ככה הם מזהים, זה גם משהו שייך לרע. או שזה, יש בזה טוב ורע, מעורבבים. וצריך להתמודד, צריך לתקן. טוב, זה ככה באמת על דרך הזה, אבל ב... שם עושה את ההבחנה עמוקה. נקיים את ה... כן, מדובר שם על העיריות של המשכן. ואז הוא אומר ככה, ומתחילה נבאר עניין החילוק בין סיטרה דקדושה לסיטרה אחת. כי פעם נאמר את זה לעומת זה עשה אלוקים, דמשמע שהקליפה היא להפך מקדושה, כי לעומת היא לשון התנגדות והיפוך. פעם אחרת מבואר שהקליפה מדמה עצמה לקדושה, כקוף בפני האדם. והעניין הוא שבאמת הם שווים מצד אחד ובהיפוך מצד אחר. דהיינו, כמו שיש אורות וכלים בקדושה, כמו כן יש אורות וכלים בקליפה. אז מה ההבדל? וזה מאוד דומה. אז מה ההבדל? רק שההבדל הוא בעניין ריבוי ומיעוט כלים, בעניין ריבוי ומיעוט. כלים שבקדושה, בעניין ריבוי ומיעוט כלים. שבקדושה הוא ריבוי אור ומיעוט כלים. ובקליפה הוא להפך, מיעוט אור וריבוי כלים. והוא בחינת נוגה, בחינת הרגשת היש כנה. אבל בקדושה הוא בחינת ביטול. כמו שכתוב, האיש משה ענב מאוד, שאין פירוש ענב כמו שהעולם סוברים, שפירושו הוא לשון שפלות. כי שפלות הוא מה שיודע ומכיר, כה בשפלותו שושפה אנשים ובזוי עם. מה שאין כן פירוש לשון ענב, היינו אדרבה, שיש לו דווקא כל המעלות, ומידות השלמות, אין בחוכמה, וכולי, כמו משה רבנו עליו השלום, שהיה באמת שלמות מן אנשים. דבר, תשמעתם את ההבחנה הזאת, שהנבה זה לא הכוונה שאדם מרגיש שהוא לא שווה כלום, של שפלות. אני יודע שיש לו הרבה מעלות. הנבה אמיתית זה לא מין תחושה כזאת של מצב בזוי כזה. כמו משה רבנו, שהכיר את מעלתו. רק פירוש הנב לשון בחינת ביטול. היינו, שאינו מרגיש את עצמו כלל להיות מעלתו בעין חשיבות יש בדבר מה, דבר או מקום אחר. לכן נקרא עשר ספירות הגנוזות ממעצילם בשם ענבי ארץ, מאחר שהם בתכלית הביטול. ולכן צדיקים אומרים מעט. היינו, שמראים לחוץ בחינת יש והרגשה רק מעט, מעט מזר לפי ערך עצם החסד הגנוז בפנימיותם. וזהו בחינת ריבוי אור ומיעוט כלים. אבל באקום להיפוך, תכל טיבו דעבדין לגרמאי עבדין להתפאר ולהתראות לבני אדם די כם. אומרים הרבה ועושים מעט. וזהו שבין ישראל לאקום. ישראל הם המועטים מכל העמים, שמקטינים את עצמם מכל העמים. היינו שהם מכינת ביטול, אף על פי שהם בתכלית הגדולה. כמו דוד שאמר, ונקלותי עוד מזאת, אף על פי שהיה מלך ישראל. לכן אף על פי שעושים איזה דבר שנראה לגרמי, אף על פי כן עיקר כוונתם היה רק בבחינת ביטול, לעשות נחת רוח ליוצרם מלבד. וזאת היה עיקר כוונתם, מלגמי הוא רק בחינת אפל. זאת אומרת, הרמב"ם אומר, מורה נבוכים, שהאבות, הוא אומר שזו מדרגה שרק האבות היה להם אותה. לא רק שהם למדו תורה, או שהם התפעלו, הם קיבלו לשם שמיים, אלא גם כשראו צאן, גם כשהתעסקו בעניין המסחר שלהם. כל היה לשם שמיים. בלשון שלו, גם כשהם עשו לגרמי, כביכול. התקבלו לשם שמיים, וזה אומר משפט כזה, הרמב"ם, למה? כי כל תכליתם היה להעמיד אומה שיודעת את השם. כלומר, כשהוא עשה לעצמו, אברהם אבינו, יצחק אבינו, שעשו ריבוי של מקנה, אז הם חשבו על הדורות הבאים, שיהיה להם רכוש. זה היה העניין. אומר רמב"ם, אל תצפה, אדם רגיל, אין אהבה אמינה. אי אפשר בזמן שעוסקים במלאכה, שעוסקים בצורכי חול, לכוון לשם שמיים. מספיק שזה יהיה בזמן שאתה מתפלל ולומד. הרב באורות הקודש מנסה להגיד שאולי, אחר בקשת מחילה מהרמב״ם, אולי דווקא כן אפשר לשאוף למדרגה הזאת. זה ממש מה שכתוב כאן, שגם עלי גרמה הוא לשם שמיים, גם עלי גרמה כביכול. בעקום הוא להפך, שגם עלי שם שמיים, גם כשאתם עושים משהו כביכול לטובת הכלל, לטובת זה, זה בעצם לגרמה. אוקיי, מאמר הזל, אומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור, הוא מקשה וכו'. ומשל אני כאן מישראל, כאן באומות העולם. הם מביאים שזה כאילו ההפך מזה. כאן בישראל, כאן באומות העולם. שהוא גם כשזה בשביל שיחיה בנו, זה לשם שמיים. ושל הגוי, כשזה לא הולך, לא מבעט. לכן אמרו רבותינו זה על העתיד להווה הקודש ברוך הוא נותן לאומות העולם מצוות סוכה. הוא מוציא חווה מן ארתיקה, הם יוציאו מבעטים בסוכה. ולכאורה קשה. למה יבטאו בסוכה? יצאו בדין מן הסוכה. למה הם בועטים? יצאו בדין, אני לא מצטער, פטור מן הסוכה. אך הוא מטעם שעיקר עשייתם הוא רק לגרמי. ואפילו אם עושים לשם מצווה, הוא רק להתראות, או אפילו אם עושים לפעם מצווה, אי פעם עושים איזה מצווה, הוא רק להתראות שהם עושים. לכן יבעטו שלא נשלמה רצונם. אבל בישראל הוא רק לעשות רצון קונם. לכן אם הקדוש ברוך הוא רוצה שיעשה על ידי, מה טוב? ובאם אינו רוצה, שאינו רוצה, כמו מצטער שפטור מן השינה, ואין הקדוש ברוך הוא רוצה שתשלם המצווה והרצון ילדי. גם כן סובלים ומסכים לרצונו בתכלית הביטול. יהיה איך שיהיה. לכן כתיב בדוד, אם כה אמר השם לא חפצתי, הנני. והיינו כנ"ל. ישראל אומרים, צריך לקיים את המצווה. אבל אין לי איזה עניין שאני אקיים את המצווה. אם אני אקיים את המצווה, טוב, אם לא, השם לא רוצה, לא אקיים את המצווה. אז מישהו אחר יקיים, או שלא בכלל. כי יש שתי בית בחינות אהבה. היינו בחינה אחת שאדם אוהב לחברו ומלא רצונו בכל מדי אפשר. אך כוונתו שיהיה הוא האוהב. והוא העושה ומלא רצונו. וזה בחינת לגרמה. עדיין. אני אגיד שכל השירי אהבה, החול, הם מדברים על המצב הזה. שאדם אוהב, הוא נהנה מזה שהוא אוהב. הוא לא באמת מתמסר לשני. יש אולי פה ושם איזה ביטויים של זה. אבל בדרך כלל זה הכיף של החוויה של האהבה. לכן זה, אז אני שמע, מה שהם קוראים אהבה, אנחנו קוראים ניסור קרת. אמר פעם. אז זה קשור גם לזה. ובחינה ב' הוא שואב את חברו בתכלית ורוצה שיתמלא רצונו מכל הצדדים. ואף גם שלא יהיה הוא בזה משפיע הטובה למילוי רצונו. מכל מקום רוצה בזה מאוד. וזהו בחינת אהבה אמיתית מכל צעד. לכן פעם, מתי אתה סיפרת את הסיפור הזה, שאדמור הזקן, פעם בא אליו איזה חסיד עשיר, שהיה באמת תורם למוסדות של חב"ד בזמנו, כאילו, חב"ד, לבית רבי, מאוד, הרבה עניים היו סמוכים על שולחנו וכו'. והיה לו איזה משבר כלכלי, היה כמו היום, משבר כלכלי וממש ירד מנכסה. הוא בא אל הרבי והתחיל לבכות, הוא אומר, מילא שאני אהיה בדחקות ובדלות וזה, אבל מה יהיה עם כל אלה שאני דאגתי להם תמיד? אז הרבי אמר לו, תגיד לי, אכפת לך שהם אין להם, או שאכפת לך שאתה לא נותן להם? אז הוא התעלף. ככה מספרים. זה ממש כאילו הנקודה שכתובה פה. התעלף, הלך בית מדרש, התחיל להגיד תהילים, וכאילו, עלה דרגה, לעומת מה שהיה קודם. ככה מסופר, יש המשך לסיפור. אז אם מישהו רוצה באמת, שהוא אוהב באמת, אז לא אכפת לו אם זה נעשה על ידו, על ידי מישהו אחר. באמת אחד המבחנים הגדולים. אני לא יודע אם זה רק מבחינה בין עובד לגרמל לעובד השם בגופו. אבל ודאי זה בחינה כזאת. מה יהיה אם לא אתה תעשה את זה, אלא מישהו אחר? כמה יחמץ לבבך? סימן מובהק. אתה עושה איזה מצווה, עובדת השם, וזה. תקיים הדבר על ידי מישהו אחר. אותו דבר, בצורה טובה, ממש טובה אפילו. יותר טובה אפילו. האם אתה... אני חושב שפעם שעברה הזכרנו את הביטוי של הדבר הזה גם בשאלה עד כמה אדם, כן, זה בעיירה הוא מביא את זה, עד כמה אדם מוכן ללמוד. לומד מכל אדם, אני מוכן להתגבר על הישות שלו, ללמוד מכל אדם, גם מבחן. זאת אומרת, כמו כן כאן ביריות עיזים במשכן, שרומז לבחינת נוגה, הוסיף עטוון, הוסיף חושבנה, שרומז לריבוי כלים שנקרא אותיות. כאן הוא דאבה אפל בחן גרעין, ובחינת מיעוט אור. לכן החשבון עולה דל, שהוא בחינת קליפת נוגה. אבל ביריות שיש מוזר, הוא גרע באותיות ובחשבון וסליק בבחינת ריבוי אור, ועל כן חסיק בחושבן למד ב', שהוא בחינת לב נתיבות החוכמה. אומר, יש יריות עיזים ויש יריות של שש מוזר, ויריות עיזים מבטאים פה את קליפת נוגה, ויריות של שש מוזר מבטאים מדרגה יותר גבוהה, ששם האור עיקרי והכלים תפלים. עכשיו, בסוף דבר הוא אומר הערה, שמבחינתי הערה מאוד מאוד משמעותית לכל הלימוד הזה. הוא אומר, אבל העתיד לבוא, וזהו הכל לעת עתה, כל זמן שלא נתברר בחינת נוגה, מבחינת סליק וגרע. כאילו, אתה מוסיף כלים, אתה גורע באור, כן? אבל העתיד לבוא יהיה סליק וסליק. אנו שיהיה ריבוי אורות בכלים דנוגה, עם מקום גבוה יותר מאוד נעלה, מבחינת אורות דתו, שקודם התיקון, שיירו לתוך כליהם לאחר הבירור, כמבואר, וכן ביה נפש אלוקית נפש בהמית, שלאחר שהתברו נפש הבהמית ששורשה באורות דתו, אז תגביה נפש אלוקית למקום גבוה מאוד, שאין נפש אלוקית מצד עצמה יוכל לבוא שם. ולכן גם כן בכללות נוגה יהיה בחינת הצהליק. כלומר, אחרי הכל, בתוך כל דבריו, משמע שככל שיש יותר מקום לגוף, יותר מקום להרגשת היש, זה חיסרון. אני אומר, תהיה מדרגה שריבוי הכלים לא יהיה חיסרון. יש בכלים משהו מאוד מאוד גבוה. אני יודע שהרב הצהל העריך דווקא במדרגה הזאת, שהאם הרגשת היש, זה דבר כל כך שלילי, שפעם שעברה הזכרנו את זה, הוא בעצם אומר שאם זה לא לשמה, זה כמעט לא לעניין בכלל. זה בעצם מה שהוא אומר פה בכל הדברים שלו, כן? אם אתה רוצה ליהנות מזה, רוצה לחוות חוויה, אפילו שזה בדבר מצווה, בדבר תורה, לא להשאיר. אמרנו שקצת הליטאים חלקו בזה. אז בשתי מדרגות הם חלקו בזה, לפי שאנחנו רואים עכשיו. אחד שאמרו שאם המעשה הוא נכון, אז גם אם הכוונה היא לא מושלמת, הערה של נפש החיים, זה שווה. אבל הערה נוספת, שאם אתה מרגיש שזה ממלא אותך, מי אמר שזה רע? אולי זה טוב. גם בוודאי שמובן הביקורת. הרגשת היש, הרגשה של אני. אבל יש צד שהרגשת אני היא דבר משובח. תראו, אתה מחבר פה את האישיות של האדם גם לסיפור הזה. זה לא רק שהוא מבטל את האישיות ואז הוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא. אלא האישיות שלו כולה שמחה ומתגדלת במפגש הזה. ולכן יש לפחות חזון כזה, עתידי. אני לא יודע לאיזה עתיד הוא מתכוון, כן? יש חזון עתידי שגם ריבוי הכלים הוא לא יכביד על האור, הוא לא יאפיל על האור, אלא יקרום דווקא לתוספתו. אדמור האמצעי. בורא הזוהר, מעט כבוד קדושת, אדמור הרב הגאון, הגדול והחסיד הענב, אור עולם, מופת הדור, יש אלוקים קדוש וטהור, כבוד קדושת, שם תפארתו, מורנו הרב דובר. וכולי, אדמור האמצעי. מה ששמע מאביו. שזה הרב שניאור זלמן. מה? זה בפקודי. הוא ממש מצטט פה, בתוך המאמר שלנו. הדיבור המתחיל זה דף נונטט. כל מה דהוסיף וגרם, 12 עיריות. כן, הוא מזכיר. ממש מפנה, ולמטה הם מפנים למקור המדויק. עכשיו אני רוצה להוסיף בהור, מה ההבדל בין עובדי השם בגופם לעובדי השם בנשמתם, להוסיף עוד קודם כל בעל פה, ואחר כך להיזכר בדברים, בתוך הדברים שלו, של רבי הלל. עובדי השם בגופם, זה כבר, לראות, עברנו את המדרגה שדיברנו עליה עכשיו, זה כבר מישהו שמכוון לשם שמיים. אומר, הוא משיג את הקדוש ברוך הוא כמו שמתגלה בעולמות. זאת אומרת, עובדי השם ונשמתם, משיג את הקדוש ברוך הוא עוד, כביכול, עוד מעבר למה שהוא מתלבש בעולמות. אני נוסיף בזה קצת הסברה. עובדי השם בגופם, הייתי אומר, זה גם כפשוטה של מילה. איפה הם נמצאים? בגוף. פעם אחת אולי השתמשנו בניסוח הזה להסביר את זה. ביטוי שידוע, משתמשים בו אצלנו, האם העולמות בפשיטות ואלוקות בהתחדשות? הזכרנו את הביטוי הזה? עולמות בפשיטות ואלוקות בהתחדשות, או שאלוקות בפשיטות ועולמות בהתחדשות? מה אומר הביטוי הזה? כן, האם באופן פשוט יש עולם? ויש חידוש כזה שיש גם הקדוש ברוך הוא. או הפוך, שיש באופן פשוט הקדוש ברוך הוא, וחידוש שיש גם עולם. זה כמו שאומרים, נכון שהיה בצפת, היה התקפה של הערבים, ומה ישבו להגיד תהילים. ואז ממש ברגע האחרון הפלמחניקים הגיעו והצליחו לכבוש את כל צפת. אז זקני צפת אומרים שהישועה בדרך הטבע היא באה, זה היה זה שאמרו תהילים. הנס היה שגם הפלמח היה, שבחשנו, בסוף הגיעו גם. זה היה הנס. זה קצת ככה בדרך זה, אבל... אז יש... הביטוי הזה, אלוקות בפשיטות, אלוקות מתחדשות, שכאילו באופן פשוט מרגישים את המציאות של השם, את הגילוי, את העולמות, את העולמות האלוקיים. והעולם הזה דווקא פחות. עכשיו, הודעה לשם בגופם, אז באופן פשוט הם חיים את המציאות של הגוף. רק הם... נזכרים על ידי התבוננות, על ידי מחשבה שיש הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהוא מחיה אותו, שהוא מאיר אותו וכו'. אבל זה לא המקום הטבעי, הם לא נמצאים שם. זה חידוש מבחינתם. האמת, בואו נודה על האמת, רובנו כנראה נמצאים שם. באופן פשוט, דמר, כן, חש משהו רואה בחושים, חש את התחושות הגופניות, חש את הצרכים שלו גם. רק נזכר, וזה. עכשיו, זה עבודת השם. הוא מזכיר באחד המקומות שזה אפילו יש בזה יותר מעלה במידה מסוימת, כי יש פה איזו תנועה, יש פה חידוש. כן, יש פה חידוש. זה לא המבט הפשוט. לכן אולי יש פה אפילו התפעלות. מכל רעש גדול. באמת, אני חושב שבמקום אחד מוסבר, שהרי בקדושה אומרים שתי פסוקים. אחד, קדוש, 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 השם צבאות, לא יכול לארץ כבודו, והשני, ברור כבוד השם במקומה. עכשיו, מי אומר מה? אז בקדושה, כשאנחנו מערכים, אנחנו אומרים, באופנים וחיות הקודש, גם ביוצר, בכתר, ברעש גדול, מתעשינו מה צרפים. כלומר, הצרפים אמרו, קדוש, קדוש, קדוש. והאופנים אומרים, ברוך כבוד השם במקומו. ומה עוד? שהצרפים, סליחה, שהאופנים אומרים את זה ברעש גדול. משמע שהצרפים בשקט. איך אפשר לדייק? וזה יש מעשה שאדמור הזקן, באמת פעם, הזכרנו שהתפלל, אני התחלה להתפלל בהרבה התלהבות, בהרבה זה, ואחרי זה פתאום השתתק. כשהם חשבו, פתאום נחלש, כאילו הסתלק לו המוחין. אז עמד שם אחד המקורבים, או גדולי התלמידים, אולי אפילו זה היה... הוא נמצא והסביר ההפך. בהתחלה היה במדרגה של ברעש גדול, אחרי זה במדרגה של כל דממה דקה, יותר גבוהה. אז הרעש גדול, למה יש רעש גדול? כיוון... שזה מזעזע את המציאות, כי המציאות באופן פשוט היא גופנית, היא חולית, היא זה. מה זה שפתאום טלטלה כזאת שנזכרים שיש הקדוש ברוך הוא הזה? זה עושה מזה, זה עניין, זה שערה. אבל יש מדרגה יותר גבוהה שזה לא שערה, זה לא רעש, כאילו כי זה טבעי, כי זה שם פשוט. אז זה עובדי השם בנשמתם. זהו, זה באמת קצת, זה נכון, אבל לכאורה זה גם קצת תארה. אבל תכף נחזור להערה הזאת. עובדי השם בנשמתם, אז בעצם המקום הטבעי שלהם זה הנשמה. זה... אני קראתי עם דבר נפלא, ועשו ית כסלב, זוכרים, היה השבוע. מה? שרתם קצת. אז... אז עבדי השם בנשמתם, זה דבר שהוא, אדמור הזקן, מסופר עליו, הוא כאילו אמר על עצמו, שאהבת השם, הוא אומר, זה יוצא לו, זה באופן טבעי. יראה, הוא צריך להתבונן. זה מאוד מחדד את זה, כי אני מתחבר גם ללימוד של השעה הקודמת, שיראה זה מקום של מרחק קצת, זה לא מובן מאליו. בני ישראל בתחתית הר סיני, ואז פתאום הקדוש ברוך הוא, איזה זעזוע כזה. לא נמצאים שם בעצם. אז הוא אומר, בשביל להגיע למקום של תחושת הריחוק, היה צריך התבוננות. אבל אהבה, בטבעיות. כלומר, זה ממש ביטוי של עובדי השם בנשמתם, שתחושת השייכות, הטבעית, העמוקה, לעניין האלוקי, הייתה עולה מאליה, שלבת עולה מאליה. ודווקא לתחושה השנייה, שגם יש בחינה כזאת, ודאי, היה צריך כאילו מתעוררות לזה, התבוננות לזה. באמת, אפשר להגיד כאילו, באיזה מדרגה הם חיים? כן, מדרגה של גוף, רק ממנה פונים אל התפייה, אל המבט הזה שיש אלוקות, או שהם חיים במדרגה שהיא בעצמה שייכת לעניין האלוקי, שזו המדרגה של הנשמה. אז כאילו זה לא איזה תנועה, זה לא איזה שינוי, פחות אולי יש פה התחדשות, אלא זה משהו טבעי. כלומר, אצל האלה זה מין גברות, התעוררות. אתה יודע שאם נשמתם זה בעצם תנועה טבעית. חושב שזה גם מתבטא בביטוי, ראיתי בני עלייה והם מועטים. פעם שמה פשוט בני עלייה? שיש בית ויש עלייה. בית זה העולם הזה. העלייה זה העולם הבא. נכון, המבט העליון. אז רוב האנשים נמצאים בעולם הזה. יודעים שיש השם, יודעים גם שיש עלייה אולי, יודעים שיש מדרגות יותר גבוהות. אבל נמצאים בבית. בבית, בעולם. בני עלייה, זה המועטים. מועטים. כלומר, שאצלהם העולם הבא, זה הדבר הפשוט. זה מועטים. נכון, בגמרא יש כמה מניינים, יש 18,000, 36, אולי אחר כך בשימון ובנו, כאילו, כמה, עד כמה זה כאילו לגמרי לגמרי מונחים שם. נכון, שמה שאתה הערת זה באמת קצת הערה. שלכאורה ספר התניא, שהוא נקרא ספרם של בינונים, בפירוש שהוא אומר באמצע הספר, אבל לא, יותר מפעם אחת, שהבינוני זה אדם שהטבע הפשוט שלו מושך לה למטה. רק הוא מתגבר כל הזמן. הוא לא הפך את טבעו. הוא כל הזמן בהתגברות. צריך כמובן לומר, זה לא אדם כזה שהוא כולו אטום ורחוק ושנוי ומשוקץ, כאילו באופן טבעי. אלא באופן טבעי אני חושב, חי בגוף. ולחשוב על זה צריך תנועה עכשיו. תנועה, בסדר, זה גם דבר יחסית טבעי, כן? יכול להתעורר, להתבונן ולחשוב על זה. אבל כאילו בלי התנועה, אז יש איזו משיכה לכיוון הבהמי. אזכיר את זה ביותר מפעם אחת. מסביר גם בריחות, איך אדם יתמודד עם מצב שהוא מתבונן וזה לא עושה לו שום דבר. מה לעשות? יש כמה פרקים על זה בתניא. וגם יש לו עוד פרק שהוא מדבר על, כאילו אומר, מייעץ לבינונים בכלל להיות מתוסכלים מזה שכל הזמן עובדים וטבע לא משתנה. שלא ייפול, לא אומר לא להיות מתוסכלים, הוא אומר לא ייפול לב אדם עליו. עכשיו, תראי, כמו זה. אבל הוא אומר, וככה דווקא זה התיקון שמביא לימות המשיח, מביא לגאולה. הוא אומר, הצדיקים, אפילו הוא מזכיר שם עכשיו את הביטוי הזה, אהבה רבה. צדיקים, יש מדרגה של אהבה רבה אצלהם טבעי. נכון? יש... עכשיו, וכאילו אדמור האמצעי, מה הוא אומר? הוא אומר על ה... שאביו, האדמור הזקן, כך הוא אמר בהקדמה, במכתבים שלו, כל מה שהוא חינך, כל ימיו, זה שיהיו דווקא עובדי השם בנשמתם, ולא בגופם. וכאילו בתניא לכאורה, זה לא... נראה שהוא בפירוש מדבר גם אנשים שהם לא... שהם לא באופן... שזה לא טבעי אצלם לפחות. זאת אומרת, הנה חינם, זה צריך לדבר. שאלה שצריכה יישוב. אבל אפשר לומר ש... שזה צריך גם תורה שבעל פה, ולא רק תורה שבכתב, כמו שאומרים גם בבית מדרשנו, שתניא בא באמת לדבר על המדרגה קרוב אליך, מפיך ולבך של כל אחד, אפילו מישהו שהוא לא זה. אבל זה לא השיא, זה לא השאיפה, זה המינימום. בינוני זה המינימום. השאיפה זה לחנך לעובדי השם בנשמתם. אולי גם האדמו"ר המצב שכבר הזכרנו את זה. הוא ידע את זה שלא כל עם ישראל, ואולי אפילו לא כל חסידי חב"ד, באמת יכולים לזכות לזה. אבל מה אתה מציב כשאיפה, זה נפקא מינה עצומה. כי אם אתה שם את זה כשאיפה, אז לפחות יהיה אנשים את הרגישות, מתי הם שמה? שיש כאלה שזה אצלם הדרגה הקבועה, יש כאלה לפעמים זוכים לזה. ווודאי אנשים ישימו לב להבדל בין עובדי השם בגופם למישהו שהוא בכלל בחיצוניות. אבל אם אתה תחנך רק לעובדי השם בגופם, אז בכלל כל המדרג יהיה שונה, והרבה פעמים הדברים יהיו חיצוניים. נו, אז זה ככה קצת על ההבחנה הזאת. בואו נחזור על הדברים שלו. אגב, זה גם הקשר לעניין ההתבוננות. כי הרי זה בעצם מה שרבי אלעזר בא להסביר. אם כל המטרה היא עובדי השם בנשמתם, המטרה היא כולה שהיא תהיה נגש על ביטול, ושלא תהיה הרגשת היש. אז למה צריך התבוננות? ההתבוננות לכאורה דווקא זה דבר מאוד, שאדם מרגיש מאוד נוכח בו. אדם חושב, מעמיק. באמת הוא מסביר את זה קצת, אבל אולי נוסיף ונגדיל ונאמר שאולי הדרך היחידה להיחלץ, גם מהתפיסה החיצונית, אבל אפילו מהתפיסה קצת פנימית של עובדי השם בגופם, זה דווקא ההתבוננות. כי מישהו רק יתעורר מתוך התעוררות הלב, נגיד שיטה, אני אומר את זה קצת, מתוך בית המדרש של חב"ד, כאילו, שיטה נגיד של רבי אברהם מקליץ, כיוצא בו, שמובן צדיקים, כל אחד מדרגתו ועניינו, מעניקים חמה בקומתם, אבל השיטה הזאת של לחנך בעיקר לעורר את הלבבות ופחות לחנך את האנשים ללמוד ולהתבונן, אז אנשים לא יצאו מהשקפת עולם הבסיסית שלהם שהיא השקפת עולם של עולם הזה. זה הם יישארו בזה. כל הזמן יזכירו להם שיש משהו, שיש אלוקים, שיש שם שמיים, שיש דברים עניינים. אז נכון, יזכרו בזה. בכנות, בתמימות. אבל זה לא ישנה את המבט. המבט יישאר פה. זה בלי התבוננות, המבט לא ישתנה. כי גם כשאדם לא מתבונן, זה לא שאין לו מחשבה. אם אדם לא היה לו מחשבה בכלל, הוא לא היה טיפוס חושב, לא היה כוח כזה, אז ברור שהיה צריך לעבוד רק על הלב. כיוון שאדם כן טיפוס חושב, אז גם כשהוא לא חושב, הוא חושב. אדם שלא למד, זה לא שאין לו מחשבות, יש לו מחשבות מגושמות. מחשבות לא מפותחות. אדם שלא משקיע בהתבוננות, אז הציור של הדברים, תמונת העולם, נשאר אותו דבר. אני חושב שלפעמים אני רואה את זה גם קצת ביחס בין בית המדרש של הרב, שנפגש, שכל אחד יכול לראות את זה, בתי מדרש אחרים, זה באנשים יראי שמיים מאוד, אבל בלי לימוד אמונה, אני אקרא לזה ככה. שאתה רואה שלפעמים התמונת עולם היא נורא מצומצמת, או אפילו לפעמים כמעט לא שונה ממי שחושב, מתפישה של אדם שבכלל לא מאמין. לא כשמדובר על צריך לקיים תורה, על צריך זה, ברור, יש קבלת עול. אבל איך תופסים את העולם? איך תופסים את האדם? איך תופסים... לפעמים כמעט אותו דבר, אותו ניתוח, אותה מציאות. רק יש יראת שמיים. יש אלוקים למעלה. אבל העולם זה אותו עולם. ומי שעמד בשיטה של הרב, הוא רואה עולם אחר. תרגל לחשוב עולם אחר. אדם אחר בעיקר, אדם אחר. זה בלי התבוננות אפשר להגיע לזה. זה לא קורה מעצמו. אז זה מה שהוא אומר. אנחנו לא נצליח, רק על ידי התבוננות אתה מתרגל לצייר את הציור הזה של העולם, איכשהו מראשיתו אלוקי, ממנה שזה המציאות הכי ממשית והכי קיימת של העולם, ולא המציאות החיצונית. זה רק על ידי התבוננות אפשר להגיע לזה. זה... שוב בעמוד עין, ועל ידי זה יובן. נראה את זה, נחזור ונשלים את הדברים שלו. על ידי זה יובן עניין הנעל שמוכרח להיות גילוי ההתפעלות על ידי התבוננות והעמקת הדעת דווקא. זה מה שהוא שאל. למה חשוב דווקא התבוננות בשביל התפעלות אמיתית? להיות שאנו רואים גם בהשכלת חוכמה אנושית כמו חוכמת התכונה שהוא ידיעת אמיתיות, מציאת גלגלי השמיים וציורם, ויכול לבוא על עמידות החוכמה, כי אם על ידי יגיעה, עמקת הדעת, שהוא עניין קיבוץ ואספת כל כוח שכלו, לבוא לבחינת עין, שהוא פנימיות וחוכמה שבנפס השכלית. על ידי זה יעורר כוח המשכיל שלו, להשכיל אמיתות עניינה בכלי מוחו בגילוי, שהוא בחינת חיצוניות חוכמה, שנקרא יש דה חוכמה. הוא יחבר את העין של חוכמה עם היש דה חוכמה. זה קצת מתרגם את זה לשפתנו, שמה זה ללכת אל העין? להחכים באופן של יש, זה בעצם נשאר במקום שאתה נמצא בו. מתוך היש להסיק על עוד יש. ללכת אל העין זה ללכת למקום חדש. נכון, יש לו בחינה שהוא עין, שהוא שום מקום. אבל זה ללכת למקום מעבר למקום שאתה נמצא בו. כאילו, התחכמות אמיתית, זה רק אם אתה הולך למקום שהוא לא איזה שינוי כמותי ולא איזשהו תוספת ידיעות, אלא ממש שינוי תפיסה. באמת, בשביל זה צריך גם סוג של ענווה, לפחות ענווה של חשיבה. למשל, האסטרונומים, שהוא מדבר בתור דוגמה. זה היה נגיד תפיסה ששלטה בעולם הרבה שנים של, איך קראו לו? מה? טל מים. אז זה שלט בעולם הרבה שנים. קשור לחנוכה. עכשיו, וככה היה את הכל הסבירו. עכשיו, בא בן אדם, נגיד יש לו כמה קושיות. אבל עדיין, הוא כל הזמן יהיה נעול בתפיסה שהוא רגיל בה, אז הוא ישב, ימציא עוד משהו ועוד משהו, עוד איזה הסבר, עוד איזה פרט, כדי לבאר את הדברים לפי נקודות המוצא שהוא היה בהם קודם. אבל כדי באמת לחדש חידוש, כדי באמת, וסוף סוף באמת להגיע לאמת, צריך להיות מוכנים, להיות פנויים לגמרי מכל מה שתפסת. לחשוב מכיוון חדש לגמרי. אלה ששינו את התפיסה, הם באו מנקודת מוצא לגמרי אחרת. התהליך וכולי, אבל יש שם איזה מין שינוי, קוראים מהפכה כזאת, של זה באמת היה הרי מהפכה בתפיסה, שכאילו אמרו שכדור הארץ הוא המרכז והכל מסביבו, והסבירו את זה אחרת. אחר כך נהפך לביטוי גם על כל מה שעושים תפיסה, שינוי, מהפכה מחשבתית, מהפכה קופרניקאית, כן? כאילו משנים פתאום את כל זווית ההסתכלות, כל נקודת המוצא. זה מה שקרה, זה גופה, קרה באסטרונומיה. אז צריך ללכת לעין בשביל זה. כל מה שחשבת עד עכשיו, ולא לבנות על שום דבר. תנסו לפעמים בסוגיה, נגיד, כמה צריך להיות בתוך המסגרת, כן, אבל, או בדברים של החיים. יש ביטוי כזאת חיצוני, אבל ננסה לבטא, לחשוב מחוץ לקופסה, כן. לא במין. אולי ביטוי יותר מדויק של קדושה זה ללכת אל בחינת העין, העין דה חוכמה. וכן על דרך זה בחוכמה אלוקית הנגלית של לימוד התורה בנגלה, ונוכל לבוא על אמיתתה כי אם על ידי הגיעה רבה, שהופשטה מכל כוחות נפשו, בכדי לדע אמיתת עניינה, ואז יוכל להשכיל אמיתת חוכמת התורה כמאמרם ז"ל, פסוק מיץ חלב. לכן אתם יודעים שגם בחוכמת התורה, זה כאילו לשאול את השאלות הכי יסודיות. כמה שאתה יותר יוצא מתוך הרבה הנחות ועל גבי זה חושב, אז אתה מוגבל. מה יש שאתה מעיד לחשוב להנחות לשאלות היסודיות, אגב, זה לא אומר שאתה פתאום תתחיל לחשוב בצורה פרועה ושהכל יתהפך ומסתם, איפך מסתברה לך תחילה. אבל אתה חוזר לשאלה הכי יסודית, ואותה כאילו מבר לעצמך יותר, אז פתאום אחר כך כל הענפים מתבהרים יותר בהיר ויותר מדויק. זה גם בלימוד ממש. והנה עוד תנאי אחד צריך להיות בעניין מהות היגיעה. אמרנו שתהיה יגיעתו מצד שיקר גצויין החוכמה שרוצה להשכילה. מחמת זה כוונתו רצויה לידי אמיתת עניינה, ואז יבוא לידי היגיעה לביטוי והפשטה אמיתית וכו'. אמרו נכנס לעין כל כוחות נפשו לבחינת העין דחוכמה, יורר כוח המשכיל להיות נמשך בגילוי בשכלו ומחשבתו, ממילא ידע אמיתיות החוכמה שרצה להשכילה. כן, אז הוא באמת, רק שיש מסירות אל החוכמה, קודם מדבר על ריכוז גמור, עכשיו מדבר על מה אתה רוצה, אתה רוצה את האמת, זה הדבר היחידי שיקר לך. רק אז אתה יכול להגיע לבחינת העין. זאת אומרת, שוב, אדם לא משתחרר מהיש. מה שאין כן, כשאין כוונתו רצוי על ידם, מציאות החוכמה, רק בעורם וזה, זה כוונה להתגדל ולהתפאר על ידם. כן רצונו בבחינת היש, לכן לא יוכל לבוא לידי הפשטה אמיתית. נקלל בבחינת עין זה חוכמה. אם יהיה לא תתגלה אצלו אמיתות החוכמה כמו שהיא. שוב, זה נכון הרי גם בכל. מנהרים נגיד על מהפכה כזאת, או מהפכות מדעיות אחרות, הרבה פעמים אנשים שהתנגדו, דיברו, זה נבע מ... שהאמת הייתה פחות חשובה להם, מהמעמד שלהם, מהמשרה שלהם, זה פתאום בא מישהו חדש, רוצה להגיד איזה רעיון. אז... עכשיו, זה שתי מדרגות. יש כאלה שממש בשקר. לפעמים יש קצת שהם יותר ישרים, כן? שהם שיקרו. כלומר, ידעו שבאמת יש פה משהו, אבל סתמו לו את הפה כדי שלא יפריעו להם. ויש כאלה ש... לא הם יכולים לשמוע את זה בכלל. בגלל העניין הזה. כלומר, מין שוחד פנימי כזה, כן? כל כך... רגילים ואחוזים וכל העסק בנוי על פי זה, אז לא מוכנים לשמוע משהו אחר. וזה נפקא מינה, כמה יקר אצל האדם העניין של החוכמה. ולכן, אמרו ז"ל, איזה חכם לומד מכל אדם, שזהו אות וסימן, על יוקר עצם החוכמה אצלו, לכן לא אכפת לו אם ישיג אותה בחוכמתו על ידי זולתו. ולכן יש בו גם כן מידה זאת לקבל האמת עם מי שאמרו. מה שאין כן כשכוונתו להתגדל וכו'. רצונו להשיג אותה על ידי עצמו דייקה. הוא אומר, לא יודע על האמת לזולתו. והכל מטעם עונן. שפנימיות החוכמה להשכיל על דבר הוא בחינת העין שבה, דייקה. הוא מיוחדת בעצמיות הנפש, שהוא בחינת העין האמיתי. לכן לא יוכל לבוא עליו כי אם על ידי הביטול בתכלית לדבר שרוצה להשכיל. והיינו כאשר יקר אצלו עצם השכלת העניין. אז מניח את עצמו לגמרי בשבילו מכל וכל. מה שאין כן כשיהיה כוונתו וגדת עצמותו בזה, אז לא יגיע לבחינת העין דחוכמה. ומאה לא יעורר כוח העין שבנפש להשכיל על דבר. ומאה לא יבוא על המיטת עיננה. זה מה שהרב דצל אומר באורות התשובה, שלכן צריך... התשובה משפיעה על בהירות ההבנה בלימוד. יש קשר בין תשובה לתורה. כי התשובה זה שאדם מכוון את הרצון שלו לבחינת העין. יש לו ענווה גמורה. יש לו רצון אמיתי. בקשת אמת. אם כן הדבר בחוכמה אנושית אשר שורשה הוא בחינת יש, זאת אומרת, התכנים שלהם כן בעולם, שביל היש, רק שהוא בחינת יש יותר רוחני מהשגת האדם המלובש בכלי המוח הגשמי, לכן מוכרח להיות השכלתם על ידי הגיעה והפשטה כנן. כלומר, אם זה נאמר על חוכמה שיש, רק היא קצת יותר רוחנית מהמחשבה הרגילה של האדם, כל שכן, מכל החומר, בחוכמה האלוקית, שהיא מבחינת התורה הנגלית, ומכל שכן, מבחינת פניות החוכמה האלוקית, שהשכלת המיטת התאבות, מעין ליש בכל פרטי העלומות, מרש כל דרגין, עד סוף כל דרגין, שזה עניין של מעשה בראשית. בכל החומר, בנו של כל החומר, בידיעת עמי המצוות הנסתרים, הנקראים רזי דאורייתא, שזה אולי יותר מהמעשה בראשית, שזה פנימיות התורה עצמה. התורה יותר גבוהה ממעשה בראשית, נכון? שמיים מספרים כבוד אל, אבל לא יותר שבח לקדוש ברוך הוא יש מהתורה. אז רזי עולם זה פחות מרזי תורה. שעצם מהות כל החוכמות אלו הם בחינת עין. אחת כמה וכמה שצריך לזה עמקת הדעת מיגיעה רבה. להפשיט כל כוחות שכלו האנושי, הרואים מבחינת היש לעיקר. כלומר, זה לא רק בעיה כמותית, את כמה אדם פתוח לרעיון חדש, אלא כל צורת ההסתכלות הזאת, כל צורת המחשבה הזאת, עלולה להיות זרה לו, אם אין לו את ההתכוונות הזאת. צריך להגיד שם, אם מישהו פעם מתעכל, יכול לשאול אותי, אבל ראיתי פעם מישהו שכתב ספר, מעצמו מעניין, חוקר, מדורנו. על הרב קוק, על הנזיר, אז זה... ומבחינת הניתוח הוא אדם מוכשר. הוא עושה ניתוח, דברים ש... לא הבחנות ש... הוא מוכן לחתור, אבל יכול להיות שאפשר להחכים מהם, אפשר ללמוד מהם. אבל מה אתה רואה שזה מלווה? הוא די אומר את זה, כן? שכאילו כל התפיסה הזאת, שהכל אלוקות, שזה חיים פנימיים שמחיים את העולם, נעיקה עליו ממש. שמיים שמיים להשם, וארץ נתן לבני אדם, זהו מעדיף שם. כפשוטו, כן, שהוא יישאר. שישאר בשמיים. ככה שבנונה רוחנית זה אולי אחד ההבדלים בין מי שככה, בית מדרש של הרב, לבין מישהו אדם מאמין או דתי, שלא יתרקד בשפה הזאת. לעניין הזה, הוא גם מאמין באלוקים, אבל אלוקים משאיר לו את כל העולם פנוי. לא מפריע לו בהרבה עניינים. נגיד מי שבקיצוניות, אני עכשיו דגל שזה ליבוביץ', כן? ממש... עם החידות שלו, שזה, אבל... זה בסוף, המסקנה המעשית שלו הייתה הדבר הזה ש... ברוך הוא נוגע באיזו נקודה מאוד מסוימת באדם, וחוד מזה, הכל... שייך לסברה האנושית, הכל שייך ל... מזה אין אפילו שום ייחוד לאדם מאמין או לאדם שהוא לא, כאילו. אז יש אנשים, זה מעיק עליהם, זה קשה להם. אמר האמצעי אומר כי הם לא מוכנים ללכת לבחינת העין. שבחוכמה האנושית, יכול להיות אולי שיש אליהם ענווה מסוימת, זה יכול להיות. אבל פה צריך ענווה מסוג אחר לגמרי, כאילו איזו מוכנות. עכשיו על מציאות אחרת. גם על זה, הערה שגם אמרנו גם למעלה. זה לא אומר שקודם... אם אדם אומר, אני לא יכול לחיות במתח הזה, זה אני מבין אותו מאוד, אני לפחות. אולי אדמור הזקן, לא מבין, הוא כאילו... אני יודע, אבל... אבל... שאתה יודע שיש דבר כזה. אתה לא חייב קודם לחיות בתחושה הזאת שהכל... אפילו נפש החיים קצת אמר את זה. יש עולם נגלה, יש מציאות, ואנחנו בעיקר, מה נעשה? לא כל הזמן אתה בייחוד עליון. אבל אתה יודע שיש דבר כזה. זה מהפכה נפשית, מהפכה שכלית, אם אתה יודע שיש דבר כזה או שאין דבר כזה. זה שיש דבר כזה, אתה יודע כמה זה יקר, ובאופן כמובן הבריא והנכון והראוי לכל אחד, אתה נפתח לזה. איפה ששייך, איפה שאפשר, אתה רואה שזה הולך ביחד עם תיקון מוסרים, תיקון המעשים, תיקון החיים, תיקון המשפחה, תיקון החברה, תיקון האומה. זה הכל מסתרף ביחד, שזה באמת לא מאפיל. זה עלול להיות באמת מצב כזה. אפשר גם להבין קצת את הפחד של אותו אחד, שזה כאילו... כאילו מאפיל, משתק כזה. אז זה את החשבון צריך לעשות, אבל לפחות שיהיה לך את הענווה. יש אמת כזאת, יש יכולת ראייה כזאת, מופלאה. כמה אני יכול להיפתח, זה באמת כל אחד לפי היכולות שלו, לפי הכלים שלו. כמה הכלים שלו מסוגלים לקבל את האור, אם יש ריבוי כלים, מיעוט כלים, כלים גדולים, כלים קטנים. ולכן הרבה פעמים העבודה, ובזה אדרבה, דווקא זה הרב חינך, שעיקר העבודה היא הרבה פעמים בכלים ולא באור. אתה תרחיב את הכלים, האור יבוא לבד. צריך כל הזמן לדבר על האור. הרב מסתייג מזה. דבר על האור, דבר עליו, לא. תרחיב את הכלים. אם אל האור יבוא. תבנה את העולם, תבנה. העולם בכל המובנים, השלימות של תורה, השלימות של דרך ארץ, השלימות של בניין האדם, הכל. אם אל האור, האור יתגלה. ועל ידי זה, איפה הגענו כבר לתנאי שני? לא, עוד לא. תחילת עמוד ע' ג'. בידי זה ממילא יוכלל שכלו האנושי, שורה שנייה בפנימיות, חוכמה שבנפשו אלוקית, שהוא בחינת העין וחוכמה שבנפשו אלוקית וראי האמת. כמו שהוא, שהעין הוא העיקר והוא אמיתיית היש. בחינת היש אני ראו באמת עין ואפס המוחלט. ממילא יתפעל והנה זאת ממקומו, שהיה מקושר ודבוק עד אין על היבלה עולם הזה כלום. יזדעזע מזה אפילו, וידבק לאמיתת האמת. פה לא, זה גם צריך תנאי השני, שיהיה כוונתו רצויה במכת דעתו והגיעתו, רק לראות האמת, בכדי שלא יהיו כוחות נפשו נפרדים מאלוקות. גדול תלמוד שמביא ידי מעשה. כלומר, הוא לא רק מרכז את כל כולו, הוא לא רק שהוא מחפש את האמת, הדבר היחידי שמעניין אותו, הוא גם רוצה שהאמת הזאת תהיה אמת שמשפיעה עליו. והיינו מצד שיודע בדרך כלל שהעיקר הוא העין. רוצה שיקבע עניין זה בדבר פשוט, בשכלו ומחשבתו ומידותיו וכל כוחות נפשו, כדי שגם הם לא יהיו נפרדים מבחינת אלוקות. כמו הרצון של כל ישראל שלא נפרד בעצם, כן יהיו כל כוחות נפשו, מדי למבין. כאשר יש להם כל תנאים הנעל, אז ממילא יחדלו כל כוחות נפשו האלוקיים והשכליים והטבעיים, מבחינת עין דחוכמה שבנפש האלוקית, מהרהור כוח החוכמה להתגלות ממוחו ולהשיג אמיתיות ההשגה. ממילא יתגלה העונג הפנימי שבעצמיות הנפש, יתגלה בלב במידותיו, בלב במידותיו, מבחינת לפשוט, לפי עניין הכלים, מבחינת קטלות וגדלות כמו שהתבהר. התפעלות כזאת, הוא התפעלות אמיתי. ודווקא כאשר בא מצד החוכמה ודעת, יפה על פי ששורשה מבחינת העונב שלמעלה מן החוכמה, כל מקום, התגלותה בלב ולדי מוסריות החוכמה דווקא, כידוע. אז עליי זה. למה זה דווקא על ידי החוכמה, קודם מסוים להסביר, שרק על ידי החוכמה האדם באמת מרים ומשנה את הציור שלו. מה שאין כן, כאשר מתחיל להתבונן בכדי להתפעל, שיקח חפצו רק בהתפעלות, בבואה ישמח אם הוא מורגש ובכי טוב כרצונו, ובאמליו יצטער, כן כוונתו להרגיש את עצמו במדרגה, להשיג מעלות רמות, אם כן, לא בבחינת ביטול ממילא, אין נכללים כוחות נפשו בעין את החוכמה האלוקית, ולא יעורר המשכת העונג האלוקי, אם הוא לא ישיג האמת, אם ההתפעלות לא תהיה אמיתי, נהיה למיבה. עכשיו הוא פה מתמצת את שלוש המדרגות, רצינו רק עוד לקרוא את זה, להיום. והנה, מכל הלל מובן שגם כאשר כוונתו רוצה לדבק את עצמו אל האמת, כל מה שהוא הסביר עכשיו זה רק שלא תהיה בחיצוניות, כן, שתהיה בעניין של לכוון לאמת. עכשיו בזה, שלוש מדרגות. שגם כאשר כוונתו רוצה לדבק את עצמו אל האמת, יש בזה גם כן חילוק אופנים שונים. שבאם כוונתו הוא להשכיל אמיתיות יחידו בעולמות, איך שכל העולמות בטילים אליו, הנה בחינת העמקה בעניין זה ובחינת עלת מים נוקבים, נעורר כוח העין שזה חוכמה שנפשו, שבנפשו האלוקית יתגלה מהעלמו, ומלא ישכיל רק איך שהוא אלוקים חיים ומלך עולם, שזה עניין הייחוד שלו בעולמות. הוא מבין את הקשר בין העניין האלוקי לעולמות. זה כאילו, לאט מה נובן, בשפה שלנו מלמטה למעלה, מתוך העולם אל מה שמעבר לעולם. בהתבוננות זאת לא תפעל רק התפעלות מידותיו הטבעיים, שנקרא התפעלות חיי בשר, שזה מבחינת עובדי השם לגופם. כלומר, זה לא ישפיע על הנפש האלוקית. למה? כי הוא לא פונה אל התפיסה שיש באדם אל האלוקות עצמה, שזה שייך לנשמה שלו, שיש לה כאילו שייכות והרגשה, אפילו הרגש באלוקות עצמה, אלא הוא פונה אל ההבנה איך זה מופיע בתוך העולם. אז זה מעורר את מי שיש לו תחוש בעולם, שזה הנפש הטבעית. כמו שאמרנו, הוא דרך השפה הגופנית מתבונן בתוכן האלוקי. זה עובד השם בגופו. מה שאין כן, כאשר הרצון שלו הוא רק לקשר את עצמו בהשם חיי החיים שלמעלה מהשתלשלות, מחמיתת של עולמות המסתירים, לכן יצר בשכלו האמיתיות ביטול העולמות אליו, וימי לא יסתירו, יכול לדבק את עצמו בהשם עצמו מקור כל החיים, אז ההתבנות הוא בעומק יותר ונקרא פנימיות בינה, וימי לה יתעורר עומק היחידה יותר, ימי לה יתעורר גם המידות שבנפש האלוקית, מלמם. ותהיה התפעלות, התפעלות חיי אלוק. כלומר, כשהוא מתבונן באלוקות עצמה, לא מתעדר שמופיע בעולמות, אז פה הוא נוגע בטבע של הנפש האלוקית. זה בדיוק מה שמעניין אותה. שם היא שייכת. אך בחינת כוונה ורצון זה לקשר את, אז כבר שתי מדרגות, כן? אלוקים חיים, והשנייה הוא פחות אמר, אבל זה... בחינת שם הוויה, זה המדרגה הגבוהה יותר, ועכשיו עוד יותר. אך בחינת כוונה ורצון זה לקשר את עצמו אליו בשבית בחינות, א', מתחילה, שרצונו להפשיל את עצמו מכל הלבושים ולהתקלל בעצמותו, כמאמר מילי בשמיים, קלה שירי וכו', וזהו ליבו למעלה שבחינת רצון. אחר כך מרגיש רצון השם להיות עוד דירה בתחתונים, אז מבטל רצונו שבתחילה שהיה להיבטא ולהיקלל מני רצון השם, ומכריח את עצמו להתלבש בתוך כלים ולבושים, לנפש אלוקית ונפש הטבעית, כדי לקיים עשיית המצוות. מבחינה זאת הוא עיניו למטה, שנעשה אצלו הראייה והסתכלות, מבחינת היש דולמות, איך שמיטת את אבותם הוא כוח העצמי. וזהו השוב שחר רצו, ומבחינה זו נגלה אצלו מבחינת אהבה בתענוגים, שהוא להתפעל להתפעלות חיי אלוקה ממש, בלב בשר הגשמי דנפש הטבעית, שעניין ליבי ובשרי לענוע אל הלכן. אפשר רק אומר לכם שפה קצת גם התבהר לי החיבור בין מה שכתוב פה למה שכתוב כאן. כי הרי בכל הריחות דבריו ובאורי הזוהר הוא דיבר על זה שעדיף כמה שפחות כלים ויותר אור. בסוף בסוף אמר, אבל יש לעתיד לבוא מדרגה שכמה שיותר כלים זה דווקא בסדר. וזו המדרגה השלישית שהוא כותב פה. המדרגה הראשונה זה הכלים תופסים מקום. אמנם זה לא כלים של גאווה, אבל מהם צריך כל הזמן דרכם ההתבוננות. המדרגה השנייה יותר, האור הרבה יותר משמעותי מהכלים. המדרגה השלישית, כלים מקבלים חשיבות, זה השוב. אז יש ערך לעולם, יש ערך לגוף. זה בית מדרשו של הרב. שנזכה. אהבת עולם, אהבה רבה, אהבה בתענוגים.